בעמוד עין ח' במהדורת מוסד הרב קוק. הנני רואה בעיניי. התחלנו לדבר על זה שבוע שעבר. אור חיי אליהו עולה. אז מהו התפקיד של אליהו? להשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. במינוח של הרב, האבות והבנים זה הדתיים והחילונים. כלומר, יש מסרים חשובים מאוד שנמצאים אצל האבות, כלומר אצל הדתיים. ויש מסרים חשובים מאוד שנמצאים אצל הבנים, כלומר אצל החילונים. ובגלל שאחד איננו מבין את הערך של השני, לכן יש מחלוקת. בא אליהו, מברר את האחדות הפנימית שביניהם, מה כל אחד תורם, למה שניהם הכרחיים, ובעצם שני צדדים של אותה הזהות. האבות והבנים. מה? אליהו זה הנביא. זה הנביא. כן, אליהו, הוא כתוב שהוא בא להשיב לאבות על בנים. איך אליהו מגיע? מה זה משנה? אני עניתי על השאלה עכשיו, בדיוק עכשיו עניתי בשלוש מילים האחרונות, לא שמת לב. כן? אמרתי, מה זה משנה? האם קם נביא, או שאותו אליהו שהיה יבוא, או שזה גילוי אליהו לפני בית דין הגדול, או שזה מגמה כוללת שמופיע במציאות, או שזה תורת הרב קוק. הכל אפשרי. כל התשובות כנראה גם נכונות. בסדר? אז הנני רואה בעיניי, אור חיי אליהו עולה. כוחו, לילו, אגב, אליהו היה אדם מאוד מיוחד, שיש לו מסלול חיים מיוחד, גם כן. הוא הלך 40 יום ו-40 לילה, מאזור באר שבע, ועד הר האלוהים חורב. מה הוא, איך הוא אכל במשך אותם 40 יום ו-40 לילה? מכוח עוגת הרצפים שהוא אכל תחת רותם אחד ליד באר שבע, נכון? זאת אומרת, 40 יום ו-40 לילה, הוא לא אכל ולא שתה. הוא גם הגיע להר האלוהים. ושם הוא נכנס לתוך המערה. ושם הוא שמע את כל השם אליו. מעניין מאוד. אחד שלא אוכל 40 יום, מגיע להר האלוהים ונכנס למערה. טוב. עוד דבר קורה לו, כשנמאס לו כבר מעם ישראל, כשהוא צריך לעזוב את העולם הזה, אז הוא מתחיל ללכת עם תלמידו, אלישע. והוא יוצא לכיוון הגלגל. מאזור שומרון הוא יוצא לגלגל. איפה זה הגלגל? מה פתאום? יש כמה מקומות הנקראים גלגל בארץ ישראל. אם תראו את המסלול בספר מלאכים, בפשטות מדובר על הגלגל שסמוך לשכם. כמו שכתוב, מול הגלגל אצל אלוני ממרא. אצל אלוני מורה, סליחה, נכון? בפרשת ראה, מול הגלגל, אצל אלוני מורה. אז הוא יוצא לגלגל, ומן הגלגל הוא פונה לבית אל, ומבית אל הוא פונה ליריחו, ומיריחו הוא פונה אל הירדן. זה מזכיר לכם משהו, המסלול הזה? זה ההפך של הכניסה של ישראל לארץ. אז הוא הולך בכיוון ההפוך. כן, כי בכל בא לומר, איזה מין מעיסה כזאת, איזה מין תוכחה כלפי עם ישראל. אתם נכנסתם, אני הולך בכיוון ההפוך. הוא מגיע ליריחו, עובר את הירדן. איך הוא עובר את הירדן? פותח אותו. אחרי שהוא גמר לפתוח אותו, הוא עובר את הירדן. מה יש מהצד השני? מה יש שם? מה המקום הסמוך שם? הר נבו, הר נבו, ושם הוא עולה השמיים. זה מעניין. השם הזה, המסלול הזה. זאת אומרת, אדם שלא אוכל 40 יום ו-40 לילה, מגיע להר האלוהים חורב, ומסתלק מן העולם בהר נבו. היינו אומרים, על המקום, משה. אגב, השם של התלמיד שלו גם מעניין, אלישע. זה דומה למישהו אחר קצת, יהושע. מה? זה אל, זה הוויה, זה אותו דבר. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שמשה ואליהו הם השלמה אחת, אחד של השני. האחד בא מכוח התורה, והשני בא מכוח האומה. והחולשה של אליהו זה כאשר הוא חשב שצריך לעזוב את האומה. דווקא מי שבא מכוח האומה עלול להישבר בתחום הזה. ברור? ואילו משה, כשהוא עמד בפני מצב שכל העם חוטא, דווקא ידע איך לעמוד על שלו, ואמר מכני נא מספרך אשר כתבת, כדי להציל את האומה. באיזשהו מקום, כן, משה מייצג את התורה, אליהו מייצג את האומה. ביחד אפשר להיגאל. זאת אומרת שהגאולה באה מכוח התעוררות, שאין מקורה בבית המדרש, אלא מקורה באליהו. וזה מה שהרב רואה כשהוא מסתכל על האומה שנגאלת בימיו, מכוח יוזמות חיצוניות לבית המדרש, אז הוא אומר, הנני רואה בעיניי אור חיי אליהו עולה. עשה בשביל זה תורה מיוחדת, תורתו של אליהו. הרי מה אמר הנביא זכריה? זכרו תורת משה, עבדי אשר ציוויתי אותו בחורב על כל ישראל, חוקים ומשפטים. הנה אני שולח לכם את אליה הנביא. כלומר, הנביא בעצמו אומר לנו שכדי להשלים את תורת משה יש צורך באליה הנביא. לפני בו יום השם הגדול והנורא, וישיב לבבות על בנים ולבנים על אבותם. כלומר, אליהו הוא זה שמלמד את יסוד, את יסוד הקודש שנמצא בתוך התחייה הלאומית. אז יסוד, אז מי עושה את זה? הרב קוק. לכן הרב קוק אומר, אני רואה את אור חיי אליהו, הוא ממש זהה עם אותו הדבר. בסדר? זה מה שכתוב, שהקדוש ברוך הוא ישלח נביא, כך אומר הרמב״ם, ישלח נביא לבשר את בוא המשיח. אפשר לומר שמבחינה מסוימת הפונקציה הזאת נתמלאה עד ידי תורת הרב קוק. מובן? מה? כן, בבקשה.
הרב דיבר פה על אליהו שממלך מפצת מכוח האומה, ועוד יותר הרב תורתו שממלך מפצת, ודיברנו על זה שזה הבדל בין משה לבין המשיח, שהמשיח הוא מכוח האומה, המשבצת כבר תפוסה על אליהו.
אתה אומר, לכאורה יש פה משבצת כבר תפוסה? יש משה מצד אחד, משיח מצד שני. אז מה אליהו תקוע שם? תופס לו את המקום למשיח. תשובה, אליהו הוא זה שעושה שלום בין משה למשיח. בסדר? אם תחשוב, זה ממש מתאים, תפארת, יסוד, מחות. כן, בבקשה.
נראה שצריך איזשהו מרחק. כי אם
פנחס
זה אליהו, בזמנו של משה זה לא עבד
פנחס
ומשה ביחד.
כן, פנחס ומשה ביחד לא...
זה לא הולך טוב.
זה לא הולך. אז צריך איזה מרחק, נכון? מרחק של דורות. כן.
אם אליהו הגיע מכוח העם,
משה
הגיע מכוח התורה,
ומשה
ידע להתמודד עם העם,
מה
אליהו לא ידע להתמודד,
הוא מאס והוא בא... לא, כל אחד עמד בניסיון הופכי לאישיות שלו. משה בתור התורה, היינו מצפים ממנו להתייאש מן העם. ואליהו בתור האומה, היינו מצפים ממנו שאולי יתייאש מן התורה, אבל לא מן העם. וכל אחד עובר את הקווים לכיוון של השני. זה השלמה, זאת אומרת זה. בסדר? טוב, כן.
כמה שאני זוכר, משה בדרכו עם בני ישראל גם די התייאש, הוא בשלב מסוים אמר לאלוהים, תהרוג אותי כבר, וזהו, העניין הוא שהיה לו תפקיד. הוא לא רצה למעול בתפקיד שלו. הוא לא יכול סתם היה לעזור כמו אליהו, כי הוא... היה לו תפקיד,
היה לו
להביא אותם. לא
יכול
סתם לברוח.
אתה אומר, שאת כמה שאתה זוכר, גם משה התייאש מינה. אמר, היי, אני רוצה לחזור על שאלתך. אם כל פעם שאני אחזור על שאלתך, אתה תגיד אותה עוד פעם, אז יהיה לי ארבע גרסאות לאותה השאלה, זה יקשה עליי מאוד. אתה אומר ככה, שמשה גם הוא בעצם התייאש מן העם, כמו שראינו שהוא אמר, הורגני נא הרוג, והסיבה שהוא לא עזב אותם, זה בגלל שיש לו תפקיד. תשובה. זה שיש לו תפקיד, זה לא משנה שום דבר. אם הוא יעזוב, מישהו אחר ימלא. זה דבר אחד. אלא מה? זה שהוא אמר, באיזשהו שלב, תהרוג אותי כי אני לא יכול יותר, אז באמת הקדוש ברוך הוא שמע לתפילתו, והעמיד תחתיו 70 זקנים, באותו מעמד. זאת אומרת, יש גבול לכוח של משה גם. אבל לא בגלל שהוא מתייאש מן העם, אלא בגלל שהוא התייאש מעצמו. למה הוא התייאש מעצמו? מסביר הרב קוק בשמונה קבצים, קובץ ח', פסקה קנ"ז. שזה משום שמשה ראה שהבקשה של העם איננה תואמת את אופיו הוא. מה הייתה הבקשה של העם?
בשר.
הם רצו בשר. משה אומר, עם זה אני לא יכול להתמודד. מדוע? לא מפני שהבקשה שלהם לא צודקת, אלא בגלל שהבקשה שלהם היא ביטוי של חוצפה. ובמקום שבו יש חוצפה, משה בתור נותן התורה לא יכול להעיר. כי תורה צריכה לבושת פנים. לעומת זה המשיח, הוא מסתדר טוב מאוד עם החוצפה של בני ישראל. בעקבות משיחה, חוצפה יזגה, הוא מגלה את הקדושה שיש בחוצפה הזאת. אז למשה היה קשה, הוא הבין שהוא לא יכול למלא את התפקיד של המשיח. ולכן הושלמה נבואתו על ידי אלדד ומידד. שאמרו, משה מת ויהושע מכניס. וניבאו על מלחמת גוג ומגוג, שהיא מלחמתו של המשיח. מובן? טוב. אבל ההערה הייתה בהחלט במקום. אז כפי שאמרנו, תורת הרב קוק ממלאת פה איזשהו תפקיד של אליהו הנביא, שהוא מאחד את בעלי הנפש עם בעלי הרוח, מאחד את האבות עם הבנים וכדומה. מה?
איזה שבט?
אליהו? יש שאלה באמת מאיזה שבט הוא. יש חלק מהמדרשים שאומרים שהוא כהן. טוב, במיוחד אם הוא פנחס. כן, בדיוק. הנני רואה בעיניי. היה כתוב, אגב, שאליהו, כך מובא במדרשים מאוחרים, שאליהו יושב במוצאי שבתות וכותב זכויותיהם של ישראל. נכון? מה כתוב? מוצאי שבת, כל מוצאי שבת, אליהו יושב, כותב זכויותיהם של ישראל. נו, ומתי הרב צבי יהודה היה נותן את השיעור שלו על פרשת השבוע? במוצאי שבתות. היה כותב זכויותיהם של ישראל. טוב, הנני רואה בעיניי, אור חיי אליהו עולה. כוחו לאלוהיו הולך ומתגלה. איך? הנה, הקודש שבטבע, פורץ גדריו, הולך ובעצמו להתאחד עם הקודש שלמעלה מן הטבע הגס, עם הקודש הלוחם בטבע. דיברנו על זה כבר בשבוע שעבר, שיש בעולם שתי הופעות של הקודש. יש הקודש העליון בכלל, אבל אחר כך הקודש מופיע בשני צינורות במציאות. יש צינור של קודש שמעל הטבע, שנלחם בטבע, זה הקודש המצוי, אפשר לקרוא לו הקודש הדתי, ויש קודש אחר שהוא הקודש שבטבע, הנוכחות האלוהית בתוך הטבע, והנוכחות הזאת איננה עוברת דרך הדת, והיא פורצת את גדרי הקודש שמעל הטבע. ואז יוצא שיש פתאום מלחמת קודש בקודש. אלה שמודעים לערך של הקודש המתנשא מעל הטבע, הדתיים, נלחמים בטבע ובנציגיו. אלה החשים את עוצמת הקודש שבטבע, החילונות, במיוחד הציונית, מתפרצים להילחם נגד הקודש המלחם בטבע, כלומר נגד הדת, נגד הדתיים, ואז מי מנצח? הרב קוק, אתם אומרים. בואו נבדוק. האמת היא שפה הרב לא אומר מי מנצח, כאן הרב מדבר באופן, הייתי אומר, הרמוני. הם מסתדרים. הנה, הוא אומר, הקודש שבטבע פורץ גדריו הולך הוא בעצמו להתאחד עם הקודש שלמעלה מן הטבע הגס, עם הקודש הלוחם בטבע. ממש הרמוניה, אידיליה שלמה. אבל בספר אורות הקודש, חלק ב', נא להכיר, אורות הקודש, חלק ב'. בחלק הנקרא הקודש הכללי, פרק כף א', כף א' או כף ג', מה אתה אומר? זה כף ג', אמרתי לך. הקודש, יש פה כותרת מעניינת, מלחמת הקודש והטבע. הקודש והטבע נלחמים, אבל נקרא איך. רז התנועות העכשוויות, כלומר הרב כאן רוצה לגלות לנו איזשהו סוד, רז. התנועות העכשוויות, מה זה התנועות העכשוויות? החילונות והציונות, כן? הציונות והחילונות, זה התנועות העכשוויות, מתברר בזה שהקודש עצמו, אור העולם, העומד למעלה מהטבע, מהגופניות והחברתיות, תובע הוא, כבר הוא למעלה מאלה שעושים התעמלות, ממכבי והפועל, הוא למעלה מהחברתיות, מהסוציאליזמוס, נכון? ממפאי, הוא למעלה מכל זה הקודש העליון. תובע הוא מהעולם בכלל ומישראל הפזור והשבור בפרט, את הדיקיון של הטבע. כלומר, הגיע הזמן לרצות את הדיקיון של הטבע.
מה זה דיקיון?
מה זה דיקיון, אתה שואל. מאחר ואני אמרתי פעמיים את המילה הזאת, ואף אחד לא שאל מה זה, סימן שכולם יודעים מה זה. יש לי הצעה בשבילך. תשאל כל תלמיד פה, יגיד לך מה זה דיקיון. נכון שאתה יודע מה זה דיקיון? יפה, הנה, אתה רואה, יודע. דיקיון, זה בא ממילה יוונית, דיקיון, שפירושה משפט. דיקה זאת אלת המשפט ביוונית. בסדר? אז כלומר, דיקיון של הטבע תובע את הזכויות. הטבע יש לו זכויות, וכל הזמן חמסו אותו מהזכויות שלו. אז הגיע הזמן לתת לו את דיקיונו, זאת אומרת, את זכויותיו. מכאן הוכחה שכשיש מילה לא ברורה או ספק לא ברורה, מן הראוי לשאול. לא. יש גם טענה כזאת, אבל זה לא תמיד עובד. לא, יש לי. בסדר, יש לי גם סגנון פדגוגי. טוב, בסדר. טוב, אז הקודש אם כן תובע את הדיקיון של הטבע, הפשטות, הבריאות, הנורמליות שבחיים, בהרגשה, בשכל, בהתפעלות. כלומר, רוצים לחיות חיים נורמליים. ידוע, הסופר המפורסם, א' ב' ג' ד', לא, יהושע, אמר, כתב ספר שנקרא בזכות הנורמליות. הוא אומר, הגיע הזמן שעם ישראל, כיוון שיצא מגלותו, יחזור להיות נורמלי. מה זה נורמלי? חילוני. לא, זה בעצם. מה זה להיות נורמלי? זה להיות חילוני. אז הוא מסביר את זה, כן? אז הרב אומר, זה בעצם מה שהקודש רוצה. מתקרבים אנו אל כל תביעות הטבע. עכשיו, יש בעיה. בתביעות של הטבע יש הרבה דברים גסים, נמוכים, נכון? הטבע זה לא כל כך פשוט, אה? זה פראי, ברברי, יש דברים נוראים בטבע. מתלכלכים אנו בזוהמתו. מה עושים? אין מוצא להגן, כי אם על ידי הערות גדולות. כלומר, יש מי שיגיד איתו, אם ככה צריך להקים חומות, 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 חומות. להיזהר מהטבע. עוד יותר, חומות עוד יותר גבוהות. שברי זכוכית. מעל החומה. אומר, לא, זה לא יעזור. כי הטבע יעלה עוד. אלא מה? אין מוצא להגן, כי אם על ידי הערות גדולות, על ידי הופעות נשמתיות אלוהיות, מגלות רזה עליון. כלומר, צריך לגלות פה את הסוד. אם נדע את הסוד, נוכל גם להתמודד. מהו הסוד? מודיעות האגור בסתרי חושך. בקירוב אל הטבע. עכשיו הרב מתחיל להסביר. בקירוב אל הטבע, כשאדם מתקרב לטבע, יש שנאת הקודש הרגיל. כלומר, יש שנאה לדת. כן? שימו לב שהרב קוק מדבר עברית, ולכן איננו אומר יש את. כי הוא יודע שאחרי יש, או אחרי המילה אין, לא אומרים את. נכון? הוא אומר, יש שנאת הקודש הרגיל. הצורר את הטבע. כי הרי מה עושים הדתיים? הם כל הזמן נגד הטבע. המשדד את מערכתו. לאחרונה, באולימפיאדה, היו כמה ספורטאים דתיים ודתיות. הלכו לאולימפיאדה בבייג'ין. שאלו רבנים, נו, מה אתם אומרים? תשמע, יש בעיות של צניעות, יש בעיות של שבת, יש בעיות של זה, בעיות. אם אנשים כל כך רוצים ספורט, אז שיצטרפו לליגות מקומיות, וזה... זה מה שהם אומרים. יש בעיה בזה. כלומר, הקודש צורר את הטבע. תמצא פתרון במקום להגיד שזה בעיה. כן? כלומר, יש איזו אי השלמה עם הלגיטימיות של תביעות הטבע.
למרות שיש דברים
בגום. אני לא אמרתי שזה לא נכון מה שהם אומרים. הבעיה שזה נכון. הבעיה היא שמה שהם אומרים הוא נכון. כלומר, הרבה פעמים, הבעיה בהצהרות מסוימות, זה לא שהן לא נכונות, אלא זה שהן נכונות. הקודש הרגיל, עכשיו, מה עושים בדתיים? אתם חושבים שהם נשארים חייבים מול ההתקפות של הטבע? לא! הקודש הרגיל המורגל מאז להתהלך עם הטבע בקרי, כלומר שלא אכפת לו, אוגר הוא את שארית כוחו, להילחם עם הטבע, אוי גוואלט. אבל, לוחם הוא עם הטבע שלו. הרי זה של הקודש גם. כושל הוא ונופל במלחמתו. מסקנה, הדתיים לא יצליחו. שכתוב.
החרדים לא יצליחו.
הטבע, עכשיו מה קורה מצד השני? הטבע המתנסה לטבוע את דיקיונו, שנאור על ידי תביעת הקודש הגנוזה בקרבו. כלומר, החילונים. מתנשא עם כל שלילותיו, כלומר, יש הרבה דברים רעים וגסים שבאים בעקבות זה. שונאו את הקודש. גם את הטבע שלו, יש הרי גם טבעיות בקודש. גם את הודו, יופיו ובריאותו. פה נופל הטבע ונכשל במלחמתו. מסקנה, החילונים לא יצליחו. שניהם ייקשלו. גם הדתיים, גם החילונים. לוויתן ושור הבר, שניהם נופלים במלחמתם. ונעשה מבשרם סעודה יפה לצדיקים. מה זה? זה מדרש. לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא מזמין את הצדיקים לקניגיון. מה זה קניגיון? מה זה קניגיון? מלחמת אצטדיון. כן? עושים, יש אצטדיון גדול, יש מלחמת חיות רעות בתוך הזירה, מזמינים על הטריבונות את הצדיקים. מה הם רואים? לוויתן ושור הבר נלחמים זה בזה. מה זה לוויתן? זאת חיה אוקיינוסית שרובצת בתחתית האוקיינוס. אדירה. מדינות שלמות יש מעליה. כן? אבל הוא שקוע בתוך הים. מי זה שור הבר? הוא נקרא בספר יוב בשם בהמות. והוא אוכל את העשב של אלף הרים כל יום, שנאמר בהמות בהררי א', היק זה כלום לעומת זה. ראיתם פעם יק? אף אחד פה לא ראה יק? ראית יק? אז הבהמות זה... בתשבצים, כן, נכון. מטבע יפני? כן, יפה מאוד. קידומת הולנדית? טוב, בסדר. עכשיו, אז בקיצור, הוא גם כן משהו חבל על הזמן. לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא מזמין את הצדיקים, כבר מה יש להם לעשות אחרי 6,000 שנות היסטוריה, קצת ינוחו, יראו את המלחמה הזאת. ומי זה הלוויתן? זה הקדושה שבטבע. היא גנוזה במעמקי הטבע. מה זה שור הבר? זה הקדושה שמעל הטבע, שנלחמת בטבע. שימו לב, שני הכוחות בהמיים. הם לא כוחות אנושיים, זה כוחות בהמיים. כלומר, יש פה שלילה שלהם. נלחמים זה בזה, בסוף, הלוויתן שוחט את שור הבר עם הסנפירים שלו, ושור הבר נושך את הלוויתן בצווארו, ושניהם מתים ביחד, ואז יורדים מהטריבונות הצדיקים, ועושים סעודה מבשרה.
אתה עושה את הסיפור הזה עכשיו?
זה כתוב במדרש. כל מה שאמרתי כתוב במדרש. עכשיו, אז הרב אומר, כן, זה המלחמה של שני הכוחות. שניהם ייקשו. אז מי זה הצדיקים שם? הצדיקים שם זה לא הדתיים. כי הדתיים זה השור הבר. אז יש כנראה צדיק מסוג אחר. בספר ארפילתו, הרב קוק אומר שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא יעניש את הרשעים, בגלל שבעולם הזה הם ציערו את הצדיקים הבינוניים. וזה לא יפה לצער את הצדיקים הבינוניים, שהם סך הכל אנשים ישרים וטובים. מה עשו לכם הצדיקים הבינוניים שציירתם אותם כל כך? כן? שמתם לב שהצדיקים שהרשעים ציערו אותם זה צדיקים בינוניים. אז איזה צדיקים לא בתוך הסיפור? הגדולים. הצדיקים הגדולים לא הצטערו אף פעם, כי הם תמיד הבינו מה קורה. הנה זה מה שאומר. לוויתן ושור הבר, שניהם נופלים במלחמתם ונעשה מבשרם סעודה יפה לצדיקים. מי זה הצדיקים? מי שלא נשקע בהבלים. לא זנו עיניו אחרי כנגיעות של אומות העולם המשחיתות את תפארת הנשמה, את הוד הצילותה וטהרת מידותיה. שימו לב מה שכאן אומר הרב. ההתנגדות של שור הבר ללוויתן זה בגלל שבסתר ליבו שור הבר מקנה בלוויתן. זה חריף, לא? מה כל אחד מסמל? בוא נבדוק. אני אמרתי לפני כן שהלוויתן זה הקדושה שבטבע, ושהשור הבר זה הקדושה שמתנסית מעל הטבע, שנלחמת בו. אלה החילונים ואלה הדתיים. את זה כבר אני אמרתי. עכשיו, כשאתה שואל מה כל אחד מסמל, סימן שאתה לא מסתפק במה שאני אמרתי עד עכשיו. מה אני צריך עוד להוסיף?
או שלא שמעתי.
ייתכן שלא שמעת. מה, אני צריך להתחשב בזה? תקשיב! פעם הבאה. טוב. אז אומר כן הרב, מי שלא נשקע בהבלים, לא זנו עיניו אחרי כנגיעות של אומות העולם המשחיתות את תפארת הנשמה, את הוד הצילותה ואת הארת נידותיה, הרי הוא זוכה ומזכה לראות כניגיון מלבב זה, עומד הוא ממעל לשניהם. אז זה הבחינה של אליהו הנביא, זה אור חיי אליהו שעולה. מה? כניגיון. אני אמרתי כבר לפני כן שהקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא עושה כניגיון לצדיקים, ואמרתי שכניגיון זאת מלחמת חיות רעות בזירה של האצטדיון. אם אתה שואל עוד פעם, סימן שהתשובה היא לא סיפקה אותך. מה אני צריך להוסיף על מה שאני אמרתי? אתה אומר, אותה תשובה כמו, יפה. סימן שלא יגשם. טוב, בסדר, טוב. אז זוכה ומזכה לראות כניגיון מלבב זה. עומד ובימה לשניהם. גבריאל בכוח אל עליון מעורר את המלחמה. כתוב שם במדרש. מי שם יהיה המרגן הגדול שיגיד, ועכשיו נכנס על לוויתן. מי זה? גבריאל. גבריאל המלאך מעורר את המלחמה, צור עולמים ביגלות אורו וקודש עליונותו, גומרה העושו יגש חרבו. רואה היא הנשמה, אני זונה מלחמה הפנימי של תורה. מה זה לחמה הפנימי של תורה? קבלה, תורת הסוד. מה היא רואה? את הכוחות הבהמיים שביבשה ושבים מתאבקים. למי הוא קורא כוחות בהמיים? לדתיים ולחילונים. זה כוחות בהמיים. מתאבקים, לוחמים בקצף, מתנפלים זה על זה. כל אחד חושב, אני אכבוש הכל. כולם יהיו דתיים, או כולם יהיו חילונים. מה? אבל? זה מה שהוא אמר, לא? הרי הוא אומר, מי יהיו הצדיקים שיסתכלו שם על בטריבונות? זה אלה ש... לא זנו עיניהם אחרי כנגיעות של אומות העולם המשחיתות את תפארת הנשמה. אז מי שכן זנו עיניו אחרי כנגיעות של אומות העולם המשחיתות את תפארת הנשמה, את הוד הצילותה וטהרת מידותיה, אז הוא הבהמות עכשיו, בתוך הזירה. כן, כלומר, אם אני נלחם בך, זה סימן שאתה מאיים עליי. אני קצת מקנה בך. צריך לפסול אותך. תלע. מה? מתאבקים. כלומר, מאבק. כן, מתאבקים. כן.
הרב, אנחנו יודעים במציאות אם תרגלנו את אחד לחילונים, אחד לדתיים, אז מי זה הצדיקים הבינוניים?
לפי זה הצדיקים הבינוניים זה השור הבר.
זה מה?
שור הבר.
לא. במציאות של היום. שאוכלים את הבשר של
שתיהם. לא, הצדיקים הבינוניים הם לא אוכלים את הבשר שלהם, זה הצדיקים העליונים שאוכלים. כן, כן. זה הרב קוק, זה אליהו הנביא. מה שאומר. רואה היא הנשמה הניזונה מלחמה הפנימי של תורה, את הכוחות הבהמיים שביבשה ושבים, מתאבקים, לוחמים בקצף, מתנפלים זה על זה. כל אחד חושב, אני אכבוש הכל, אבל לא לדגי הים ולא לבהמות הרים הניצחון. כי אם לקורא בשם השם, והוא ימלט, וימלט הכל. שימו לב, מה אמר משה? מאין לי בשר לתת לכל העם הזה? הצון ובקר ישחט להם ומצא להם, אם את כל דגי הים יאסף להם ומצא להם. כלומר, מה הבין משה? הם רוצים לוויתן ושור הבא. זה אני לא מסוגל להבין. כן, מה אתה אומר?
רציתי לשאול קודם מה הכוונה של השואה הזאת.
כלומר, כדי להיות במדרגה של צדיק שמסוגל להתעלות מעל שני הכוחות ולראות את המאבק הזה בשלווה, צריך להיות אדם טהור.
אבל למה הוא אומר שלומות העולם?
לא, לא, כי הקודש שבטבע הוא בא גם בשם התרבות של אומות העולם. עכשיו יש פה שאלה. השואל קורא לעצמו אליהו, כתובת במערה. נראה לכאורה שהגאולה ממצרים ועד היום רק תומנת לנו פח ורק מתארכת. אנו צוברים עוד ועוד עבירות וכביכול הגאולה מתרחקת. אין משכן ולא שופטים ומלכים ואף לא נביאים. נשארנו לבד בדרך. מה יהיה כבוד הרב? יהיה רע? יהיה רע? לפי מה שהוא אומר, יהיה רע? נכון? מה אתה חושב?
יהיה טוב.
יפה, יהיה טוב. ככה, הנה, יש אחד התלמידים אומר לך, יהיה טוב. כן, מה?
תחשוב טוב,
יהיה טוב. אם אתה תלך אחרי, אם אתה לא תאכל את האשליה, האשליה תאכל אותך. כן. טוב, עכשיו כל זה היה כהקדמה להבין את הפסקה כאן. אגב, יוצא, אם אנחנו מבינים טוב טוב, יוצא לפי זה, כשיש, נגיד, מפגש רציני בין דתיים לחילונים, איך לקרוא לסוג כזה של מפגש? יש לי אפשרויות. אפשר לקרוא לזה קירוב רחוקים. מכירים את המושג הזה? קירוב רחוקים. אפשר לקרוא לזה קירוב לבבות. זה שתי תפיסות שונות לגמרי. אם יש קירוב רחוקים, סימן שאני קרוב ואתה רחוק. בוא נקרב אותך אליי, כי אני כבר האידאל האנושי. אתה, לצערי, עוד לא הבנת שאתה צריך להיות כמוני, אז באתי לעזור לך, להיות כמוני. זה המושג של קירוב רחוקים. מה? כן, כן, אבל אני אומר, כשנגיד, בא איזה דתי, לעשות בקירוב. מה הוא מתכוון? לעזור לשני להיות דתי כמוהו. כן, הרי אני הרי כבר המושלם, לא? אז בוא תהיה כמוני. אני בחמלתי הרבה אליך, עוזר לך להיות אני. אבל, לפי מה שהרב כאן אומר, יוצא שמי רחוק פה? שניהם רחוקים מהאידאל האנושי, מרצון השם. לכן, המפגש ביניהם הוא בשביל מה? בשביל לעלות ביחד אל הזהות הרצויה. יוצא שזה קירוב לבבות, כי שניהם באותה עמידה רחוקים מן האלוהות, וכל אחד תורם לשני מה שאין לו. כלומר, הדתי יכול לתרום את כל מה שיש לו, יש לו הרבה, יש לו תורה, יש לו מצוות. זה אדיר, זה עצום, תורה ומצוות, אחלה. מה החילוני יכול לתרום? כל מיני דברים שהדתי לא כל כך מודע להם. למשל, הערך של העצמאות הכלכלית, הרעננות המחשבתית, הבריאות וכדומה, איכות הסביבה אפילו, ואז ביחד עולים. אני אמרתי את זה פעם, מה שאמרתי לכם עכשיו, אני אמרתי את זה פעם לזה ראש ישיבה. אמר לי, אתה לא צודק. אמרתי לו, מדוע? הרי הרב קוק אומר את זה. הוא אומר, לא, אבל זה קיבל תורה וזה לא קיבל תורה. מסקנה, אפשר עדיין לחשוב שהתורה זה חזות הכל. אבל הקדוש ברוך הוא לא ברא רק את התורה. הוא ברא את כל העולם כולו. ואחדותו מופיעה בכללות. אני יודע שזה קצת לא רגיל למחשבה הזאת, אבל זה, זה מה שהרב קוק אומר. אותו דבר גם נאמר פה. אני רוצה עכשיו לקרוא בפנים. מה? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם על ידי התורה. זה אני מסכים. לא בדיוק על ידי, הסתכל בתורה וברא את העולם, נכון. אבל אין שום קשר בין התורה שבה הקדוש ברוך הוא הסתכל כדי לברוא את העולם, לבין תורה שקיבלנו. שים לב גם לדברי אותו ראש ישיבה שאמר, זה קיבל תורה, וזה לא קיבל. אבל התורה אף אחד לא קיבל. זה כבר הכללות הכוללת. זה התורה של מעלה. של הצדיקים העליונים שנמצאים על הטריבונות של האצטדיון, של הקניגיון, כשדורשים את הדיקיון של התורה, של הטבע.
ושהם כן. השיגו את התורה, לכן אין להם את כל
אפשר, התורה. כן, הם מחוברים להתורה. לפחות מאמינים בזה. כן. מחילה מערב, האם יוכל לומר איזה עמוד בספר אורות? עין חית. כן, מה אתה אומר?
איך קונים כרטיס לטריבונה?
אז הוא אומר לך הרב, תהיה קדוש, תגיע לזה. טוב, רגע. כיצד הטענה שבשפת הרב קוק האבות משולים לדתיים והבנים משולים לציונות החילונית מתיישבת עם מה שלמדנו בעבר מהרב אורי שרקי, על כך שאבות אינם חיים ובנים הם הם החיים, המוציאים אל הפועל? בוודאי, כי הרי הציונות החילונית היא היא המוציאה אל הפועל את ההבטחה האלוהית לתת את הארץ הזאת לבני אברהם, יצחק ויעקב. מה שאין כן הדתיים, שהם חיים בציפייה לגאולה, אז הם בבחינת אבות. כי הם אינם חיים את ההגשמה, הם חיים את הציפייה. נו, זה בדיוק מתאים למה שהרב הוא ישר, כי זה אני אגב, לימד. כן, מה אתה אומר?
אם ככה, אז אדם שהוא לא קדוש, הוא מרגיש שהוא רואה את החיבור וכו' וכו', אז הוא רואה דמיונות או שהוא...
לא, יש מדרגות, יש גם שייכות מצד שורש הנשמה וכדומה. עכשיו תרשו לי בבקשה לקרוא באורות. מה? זה שיעור באורות. כן. הזהות החדשה הזאת נקראת בעלי נשמה בהמשך. הרב קורא לזה. טוב, בואו נמשיך. מרי דנשמטה, נקרא בזו. טוב. אני קורא עכשיו בשורה השלישית של פסקה למד. לחמנו בטבע ויצאנו בניצחון. זה נכון. כלומר, זה כבר כמה אלפי שנים שאנחנו במלחמה מתמדת נגד הטבע. והצלחנו לא רע. המוסר הלך והתפשט, נקבע בעולם. גם עבודה זרה שבאה מכוח הטבע, גם היא נסוגה הרבה בעולם. בסופו של דבר, אפשר לומר, שלא לדבר על עם ישראל, שעם ישראל הצליח להשתחרר לגמרי מעבודה זרה. והעם היהודי הפך להיות עם מוסרי מאוד. אז לחמנו וניצחנו. לחמנו בטבע ויצאנו בניצחון. הטבע המגושם עשה אותנו לבעלי מומים. נגע בכף ירחנו. מי זה? לא, אבל מי זה הטבע המגושם שם? זה המלאך שנלחם ביעקב, נכון? ויגע בכף ירחו. ויר כי לא יכול לו, ויגע בכף ירחו. זאת אומרת, יש צד של חולשה בזהות היהודית. שנעשה בעל מום בגלל ההתגברות של הטבע הגס נגדו. יצר הרע שמה, הופיע שמה. אבל השמש הלא לנו זרחה לרפותנו מצלעתנו. כלומר, זה נכון שאנחנו שילמנו מחיר, אבל יש כלל גדול, הקודש מחזיר את האבדות. כלומר, אתה איבדת משהו בדרך, שילמת משהו בשביל להיות קדוש, אבל הקודש מחזיר את האבדות. דוגמה פשוטה אגב, ברית המילה היא מחיר. אתה פוגם בשלמות הגופנית של האדם כדי שיתקדש. אבל פגמת משהו. אל תדאג, הקודש מחזיר את האבדות. כלומר, כל אותה בריאות גופנית שחסרה לך, שאתה משלם עליה כדי להגיע אל הקודש, בסוף אותה שלמות גופנית תבוא בדרכים אחרות. אבל השמש עלו לנו זרחה לרפותנו וצלתנו. היהדות שלעבר ממצרים ועד הנה מלחמה ארוכה היא נגד הטבע. לכן התורה מצווה, כשנכנסים לארץ ישראל, דבר ראשון שעושים, מכסחים את הכל. כל הפולחן הכנעני שהיה מרוכז מסביב לעוצמה הטבעית, כל זה מחסלים. בצידו הקעור, היו שם הרבה דברים רעים, הקריבו ילדים למולך, היו זונות במקדשים, כל מיני דברים, לא רואים? אפשר לתאר, אבל... של טבע האנושי הכללי. אפילו טבע האומה וטבעו של כל יחיד. כלומר, אפילו בדברים שהם לא באים מאומות העולם, הטבע הלאומי שלנו גם הוא היה צריך זיכוך. לחמנו בטבע כדי לנצחו, כדי לרדותו בתוך ביתו. כלומר, לא להרוג את הטבע, זה מעולם לא היה בתוכנית של היהדות, אבל לתת לו את מקומו. הוא נכנע בפנינו. העולמות הולכים ומתבשמים. בעצם עומק הטבע, תביעה גדולה מתגברת לקדושה ולטהרה, לעדינות נפש ולזיכוך החיים. כלומר, הטבע עכשיו חפץ להיפגש עם הקודש שלמעלה מן הטבע.
הוא היה בבית הזה, 2000 שנה עכשיו הוא רוצה כבר לצאת?
לא, עכשיו, כיוון ששמו אותו בבית שלו, אז עכשיו הוא רוצה לצאת מהבית בצורה מתוקנת. לפני כן הוא היה פרי אדם, עכשיו הוא כבר מיד אדם. ואז אפשר להתפייס איתו. צריך פיוס עם הטבע. היה יהודי אחד בשם פרנץ רוזנצוויג בגרמניה, שכתב ספר נפלא, Die Star von Erlösung, זה כוכב הגאולה. כוכב הגאולה בנוי משלושה חלקים. הנקראים, חלק ראשון, חלק שני וחלק שלישי. בשער של כל אחד מן החלקים יש ציור. בחלק הראשון הוא מצייר משולש. מה זה המשולש הזה? אלוהים, העולם, האדם. בסדר? אלוהים, העולם והאדם. בחלק השני הוא מצייר עוד משולש. נקרא בריאה, התגלות, גאולה. זה דומה לדברים שבמערל ללא שום צמד. אבל הניסוח הזה הוא ניסוח של רוזנצוויג. אחר כך בחלק השלישי הוא מרכיב את שני המשולשים זה על זה. תארו לעצמכם איזה ציור יוצא. ואז הוא מסביר כך. היחס בין השם לבין העולם זה פעולת הבריאה. בין השם לבין האדם זה ההתגלות. מילה אחרת בשביל ההתגלות? תורה. אבל יש בעיה, שבין העולם לבין האדם יש פירוד. אדרבה, התורה מחנכת אותנו להילחם בטבע. אבל בגאולה יש פיוס בין האדם לבין העולם. בנתן. זאת שיטתו של פרנץ רוזנצוויג. הוא כתב את זה בכמה מאות עמודים, אבל בתמצית זה מה שהוא אומר. זה ספר מעניין כשל עצמו. טוב. כן, דרך מה אני כאדם פוגש את השם? דרך התורה שהוא נותן לי.
אז בין השם לעולם?
יש הבריאה. אבל זה נגיד זה מסלול אחר מהמסלול שלי. זאת אומרת, אם אני מתחבר אל הטבע, אני עלול ליפול לעבוד הזרה, לחוויה פגנית, פנתאיזם, כל מיני דברים. כלומר, אני מסתכל בעולם, לא מכיר את מי שאמר והיה עולם. יש הרבה אנשים שאומרים, אני יום אחד הסתכלתי בטבע וגיליתי את אלוהים. מכיר את הטענה הזאת? שטויות במיץ עגבניות, ואני אסביר למה. משום שאלמלא ששמעת על אלוהים מפי המסורת הדתית, כשהיית מסתכל בעולם לא היית פוגש את אלוהים, היית פוגש את העולם. אבל זה רק בגלל ששמעת במסורת הדתית על אלוהים, שכשאתה מסתכל בעולם אתה מזהה את מי שאמר והיה העולם.
זה איזשהו קשר קטנטן שהיה לו בין
שני. כן, אבל זה מה שזה, הרי אצל היוונים הקדמונים, הפילוסופים הפרסוקרטים, שלא שמעו את דברי הנביאים, הם הסתכלו על העולם, לא גילו את מי שאמר והיה עולם. הם הפכו את העולם לאלוהים. הם היו פנתאיסטים, כולם. כן, מה אתה אומר?
אברהם אבינו, אבל
לא, גם אברהם אבינו אותו דבר. אברהם אבינו הסתכל על העולם. אתה אומר שהרמב"ם אומר שהדרך לאהוב את השם זה להסתכל על העולם. זה נכון, הרמב"ם כותב את זה. יש רק בעיה אחת, איך הרמב"ם כותב את זה? בפרק ב' הלכה א' של הלכות יסודי התורה. כותב, האל הנכבד והנורא הזה, מצווה לאהבו ולראה ממנו. אבל מי זה האל הנכבד והנורא הזה? זה שתואר בפרק א', נכון? ואיך בפרק א' אני יודע על קיומו? אז הוא אומר, ידיעת דבר זה מצוות עשה שנאמר אנוכי השם אלוהיך. כלומר, אותו האלוה שנגלה אליך, עכשיו אתה צריך גם לאהוב אותו על ידי הסתכלות בעולמו. זה אותו דבר שאני אמרתי. בסדר? אותו דבר לגבי אברהם אבינו. אברהם אבינו הגיע לספק. בסוף הגיע למסקנה, אפשר בירה זו בלא מנהיג. נשאר בספק. הציץ עליו בעל הבירה. הייתה התגלות. כן? בבקשה.
כלומר נראה לפי מבחור צדדים, נראה שהשם והאדם, ההתגלות זה התורה, אז כמובן שעדיף להיות בצד הזה. אבל יש את הצד השני של היבטן.
לנו יש תביעה של אחדות, ולכן רוצים את כוכב הגאולה. נכון? הלאה. אני קורא בפנוכו. מה?
לפי התהליך,
נו.
אז זה לא כוחות שווים, כי הטבע, הקודש הדתי, הוא שמעדן את הקודש הטבעי. התהליך הוא של העידון הזה, כלומר, זה לא כוחות שווים. היה טבע שהוא היה...
מי יותר חזק? לא הבנתי. לפי דעתך, מי יותר חזק?
מי שמשפיע יותר, הקודש הדתי.
אתה אומר שהקודש הדתי יותר חזק. אתה אולי, לא יודע. אתה אומר?
זה לא כוחות שווים שצריכים...
הקודש שבטבע הוא חזק מאוד גם כן.
אבל העובדה מי משפיע על מי?
בגלוי או... מי משפיע על מי? רגע, מי משפיע על מי? בגלוי או בסתר?
בגלוי.
בגלוי כן, אתה צודק.
למה בגלוי
הוא
צודק?
ככה זה. רגע, יש פה כמה שאלות. בוקר טוב הרב, האם בסוף יבוא דור שבו האנשים יהיו כוללים את שני הלבבות, או שישארו גם החילונים ודתיים אבל יעבדו ביחד כמו 12 שבטים, תודה? נאמר ככה, ברור שכל אחד יאמץ את הכוחות של השני, אבל ייתכן שיהיו נקודות מוצא שונות אל הקודש. נשמע אם כן, שקנאה היא עומדת ביסוד כל הפירודים והמחלוקות. מאז ימי קין והבל, דרך ישמעאל ויצחק, יעקב ועשיו, יוסף ואחיו, ועד ימינו אנו חילוניות ודתיות. מה התיקון? מה? אני לא יכול לראות את השורה התחתונה. בבקשה, אתם באינטרנט, עשו לי טובה שאני אראה את סוף השאלה הראשונה. טוב, לא רוצים? אני לא אענה. אבל, לא באמת, אני לא מבין. בשביל מה אתם שמה עובדים באינטרנט? כדי לעשות את העבודה שלכם, נכון? אני עושה עבודה שלי, נותן שיעור. אתם, אני מבקש מכם רק להעלות את השאלה, תעשו את זה. טוב, לא רוצים. אז מה אומר כאן? לחמנו בטבע כדי לנצחו, כדי לראותו בתוך ביתו, הוא נכנע בפנינו, העולמות הולכים ובסמים. בעצם עומק הטבע, תביעה גדולה מתגברת לקדושה ולטהרה, לעדינות נפש ולזיכוך החיים. אליהו בא לבשר שלום, ובנשמתה הפנימית של האומה זרם חיים של טבע מתפרץ, והוא הולך סוף סוף. לא הבנתם. השאלה מספר 2, השנייה, אי אפשר היה לראות את השורה האחרונה. את זה ביקשתי שתעלו. תעשו טובה, תעשו את זה. לא, השאלה של פרנק אני כבר עניתי. טוב. והוא הולך ומתקרב אל הקודש, זכירת יציאת מצרים הולכת ונעשית לזכירת יציאת שעבוד גלויות ההולכת ומתרקמת. למה הוא מתכוון כאן הרב? הוא מתכוון למה שכתוב במסכת ברכות, שלעתיד לבוא יציאת מצרים תיעלם מן הזיכרון. ובמקום זה, הדבר שיתפוס את הנקודה המרכזית באומה, בתודעה הלאומית, זה זכירת יציאה משעבוד גלויות. כלומר, יבוא יום שיום העצמאות יהיה עיקר, חג הפסח תפל לו. זה כבר קורה. אגב, יש יותר אנשים שעושים מנגל ביום העצמאות מאנשים שעושים את ליל הסדר. זאת אומרת שדברי הנביא מתקיימים. מה אתה אומר?
זה בעצם דברי הנביא, זה לא
נכון. כן, זה דברי הנביא כפי שהגמרא פירשה אותה. נכון. מה?
גם תכלס, כן, אנשים עושים יותר מנגלים מלסדר.
נכון, זאת אומרת ש...
אבל מבחינת התוקף הקדוש הזה, אנשים עושים את זה ממחשבות אפשרות.
כי זה לא מצד הקדושה, זה מצד הטבע. זה עוד יותר גדול.
מצד הקדושה של הטבע, נגיד.
כן, נכון, נכון. זכירת יציאת מצרים הולכת ונעשית לזכירת יציאת שעבוד מלכויות ההולכת ומתרקמת. והננו, כולנו הולכים ומתקרבים אל הטבע, והוא מתקרב אלינו. הולך הוא ונכבש לפנינו. ודרישותיו הולכות ומתאמות עם דרישותינו האציליות ממקור הקודש. כלומר, מה? כן, מתקרבים, מתקרבים אחד אל השני. כל אחד בא ונותן את החלק שלו. שימו לב שהפסקה הזאת הרבה יותר הרמונית מהפסקה באורות הקודש שקראתי. בסדר, זה סדים שלי. הרוח הצעיר, התובע את ארצו, שפתו, חירותו וכבודו, ספרותו וכוחו, רכושו, רגשותיו, נזרמים הם על ידי שטף של טבע, שבתוכיותו מלא הוא אש קודש. איפה הרב ראה את זה? למשל, הרב הסתובב במושבות החדשות של החלוצים שהיו בימיו, הוא ומשלחת של רבנים הלכו, והרב התרשם בין היתר מעוצמת החיים שהתגלתה על ידי אותם עברים חדשים, רוכבי סוסים ודוברי עברית. אומנם הרב בא להשפיע, אבל הוא אמר למתיישבים, באנו להיות גם מושפעים מכם. זה בעצם מה שכאן הרב כותב. כן. נכון. טוב, זה נמשונים שלנו. טוב, עד כאן להיום. שלום.